הפרשה של בלעם באמת מתייחסת בעיקר המעשה. זאת אומרת, בואו של בלעם והמשלים שלו וכל מה שצפון בתוכו מתייחסת לפרשה הקודמת. אבל הלמייסי שבדבר, זאת אומרת, הבכיות והצרות והתוצאות השליליות של הביקור שלו, הם למעשה הניבו את ראשיתה של הפרשה שלפנינו, ולא זו בלבד, אלא שזה גם מתייחס לפרשה של שבוע הבא, כשהייתה מלחמה במדיין, ומשה רבינו ציפה שישראל או פקודי החיל יעשו מה שצריך יהיה לעשות מתוך החשבון שהארוך שיש עם בניין וכולי, כפי שמסופר בראשית הפרשה שלנו. זאת אומרת שלמעשה הנושא מבחינת העניין שבו מסתרע על פני שלוש הפרשיות, והבעיה למעשה מתחילה במילה אחת בעייתי בפרשת בלק. לך יצחה. לך יצחה. אנחנו מכירים את המושג עיצה. המושג עיצה בהוראה המקובלת שלו זה כשפלויני זקוק לאיזה סיוע, לאיזה השלמה, לאיזה הבנה וכו'. אז נניח שבאמת מפרש את המושג עיצה בהוראה המקובלת שלו. לא מובן, סופו של הפסוק, את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. א', מה שייך עיצה לגבי אחרית הימים? ב', מה שייך עיצה את אשר יעשה עמך? הרי הרבה. כל הנבואות הללו, כל הדיונים הללו, הם על דברים, נניח, או שהתרחשו בעבר, מראש צורים מראינו, מגבעות אשורנו וכו' וכו'. עוד דברים שהם קשורים לסחירות, הרי פורמלית שכר בלק את שירותיו של בלעם. תמורת השירות הזה הוא צריך לעשות משהו. כבור, ארור, כלול, יש הרבה הרבה מושגים כאלה. אבל מה פירוש המושג יצר? אז בפשטות, כאילו בלעם אמר לו בסוף, אחרי שלוש הפעמים שאני לא הצלחתי למלא את הציפיות שלך, בסדר, אנחנו גומרים את הרומן בינינו, אקבדך, כן אקבדך, כן אשלם לך, לא אשלם לך. אבל עכשיו יש לי בשבילך איזה מין צ'ופר כזה, מין בקשיש כזה. אתה יודע מה? אני אגיד לך דבר שלא התבקשתי. אני אגיד לך מה שיקרה באחרית הימים. ניחא, דבר טוב. אבל מה זה לך יצחה? זוהי מילת מפתח בהבנת הדבר הזה. וכמו שאמרנו, הדבר הזה קשור גם לפרשה שהייתה, גם לפרשה שאנחנו עומדים בה, וגם לפרשה שתהיה, כי עקבותיו אלה של בלעם נמשכו במשך תקופה ממושכת, ולא זו בלבד, כפי שראינו כבר בהפטרה של שבת שעברה, כשמיכה רוצה לעשות חשבון של הנהגה המיוחדת, הנהגת החסד של הקדוש ברוך הוא מישראל, הוא מכניס לו בחשבון את הדבר הזה, ולא פחות מאשר עם אהרון, משה ומרים. זאת אומרת, מבחינת ההשקפה של מיכה, הסיפור הזה הוא בעל משקל גדול. הקטעים שלפנינו ברמב"ן הם מיוחדים במינם, גם אם הם מופיעים במרכאות בפרשה הקודמת. למה הם במרכאות? כי ברוב המכריע של הרמב"נים הם לא מופיעים. חלק מהקטעים הללו הושמט על ידי הצנזורה. אנחנו מיד נראה את זה. זאת אומרת, נראה לי שבאף דפוס, זאת אומרת, מי שיקח חומש מקראות גדולות לא ימצא את זה. זה מופיע רק בכתבי יד, נדמה לי בדפוס הראשון, ומאז זה לא מופיע. יש לנו כמה דוגמאות כאלה. אז יש כמובן הרבה סיפורים מעניינים, אנקדוטות מעניינות על המרצץ של צנזורים למיניהם, בדרך כלל מי היו הצנזורים? הם היו יהודים מומרים, שלא היה להם הרבה ידיעות ביהדות, והיו מתרגמים, והיו פותחים כל מיני ראשי תיבות, בצורה מאוד מצחיקה. אבל יש גם קטעים שלמים, למשל, הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, רמב״ם כל כך יסודי, שלמעשה בכל הרמב״מים הוא לא נמצא פרט לדפוס רומי הראשון לכתבי יד, ורמב״ם לעם שהדפיס את זה על פי זה. הרמב״ם אומר על ישו הנוצרי ומוחמד הישמעאלי שהם סוללי דרך למשיח. אפשר להבין שרמב״ם כזה, עד כמה שידוע לי, בארצות האסלאם לא היה קיים, לא הייתה קיימת צנזורה, כמובן בגלל הרמה הנמוכה של האוכלוסייה, בכלל לא ידעו, אבל באמת רובם המכריע של הדפוסים היו באירופה, באיטליה, באמסטרדם וכולי. אחר גם בתקופה יותר מאוחרת, עד היום אפשר לפתוח איזה חומש או אפילו איזה ספר או מדרש, ושם כתוב שאפילו סידורים על סליחות, אז כתוב, הסליחות האלה אנחנו לא אומרים אותם על הנוכרים שאנחנו גרים בשכונותיהם כי הם מלכי חסד, אלא, ובסליחות היה להם עוד יותר קשה, אלא אנחנו אומרים את זה על הצרות שהיה בעבר. טוב, אפשר להבין את האילוצים שבהם האנשים כתבו דברים כל כך מצחיקים. על כל פנים, גם ברמב״ם, במקרה שלפנינו, הרמב״ן הזה צונזר. וכמובן, דווקא מפני שהוא צונזר, אז הוא מגרה אותנו עוד יותר לראות מה כתוב פה. וזה הכל מסתתר מתחת למושג אחרית הימים. זאת אומרת, מה תפס הרמב״ן? יישום! וזה כמובן הדבר הגדול ביותר. מושגים של אחרית הימים, של כל אלה, הם מושגים סתומים. אבל לנסות לשבץ כל מיני מאורעות היסטוריים שהיו בימי הרמב"ן, או שהוא ראה את ההתפתחות שלהם, ודבר, הנה, על זה דיבר בלעם, וזה ההבטחה של התורה. יש לנו כבר כמובן דוגמה, אבל זה דוגמה שאנחנו לא יכולים לערער עליה, אם כי עוררו עליה. כשרב עקיבא יישם את דרך כוכב מיעקב על בר כוכבא. הרי למעשה עד המגילות הגנוזות שנתגלו בימינו, אני זוכר את החוויה הזו שיגאל ידין בפעם הראשונה פתר את זה. אפילו את השם שלו ידעו, בר כוכבא, בר כוזיבא, עד ששם כתוב בר כוסבא. זאת אומרת, הכתיבו בסמך, מפורש באגרות חתומות על ידו וכו'. אז על כל פנים רב עקיבא הייתה לו איזה בעיה, איך, לא רק בעיה, רב עקיבא מתח קווים הלכה למעשה מהתופעה הזאת של בר כוכבא, והוא הכריע באירוע היסטורי שחכמי ישראל היו חלוקים בו, והוא הכריע על סמך זה שהוא אמר, הנה זה מה שכתוב בתורה. לא, אז רב עקיבא, עכשיו אנחנו שומעים שהרמב"ן עשה משהו לא כל כך דרמטי ודרסטי, אבל משהו כזה בעקבותיו. לך היא יצחה. לפי שרצה לומר פורענות אומתו, אומתו של בלק, כי דכתיב, ומחץ פעתי מואב, לכך אמר לו היא יצחה. כלומר, אומר לך לצד אחד דרך עצה שלא ישמעו אחרים. מה זה לך?
בוא נרגע.
אמר לך איזה עצה, זה לשון רש"י. והנכון בעיניי שיאמר לו אגיד לך העצה אשר יעץ האלוקים שיעשה לעם הזה לעמך באחרית הימים. רש"י נאלץ, כיוון שהוא פירש את המושג עצה במובן המקובל אצלנו, ואז היה קשה לו גם מילות היחס וגם ההקשר בפסוק, אז הוא נאלץ לפצל את הפסוק ולהכניס בו מילים שלא כתובות בו. אמר הרמב"ן לא, מלשון זאת העצה הייעוצה על כל הארץ. שימו עצת השם אשר יעץ על אדום. במילים אחרות, אנחנו היינו אומרים, בוא אגלה לך את התוכנית. זאת העיצה יעוצה, זאת התוכנית. כמובן, ההסבר הפילולוגי הוא פשוט. תוכנית זוהי פוטנציאל. תוכנית זה דבר שאני מתכנן. בו בזמן ש... זה גם דבר שעוד לא יצא אל הפועל. ולכן לומר אני מוסר עיצה או אני מתכנן, בעיקרון אין דבר קרוב זה לזה. לכן יכול להיות לך יצחה, לך אגלה לך מהי העיצה היעוצה, מהי התוכנית המתוכננת על כל הארץ. ואמר יצחה כי השומע עיצה יקרא נועץ. והנבואה, אז כאן הוא פתר את הצד הלשוני. והנבואה הזאת לימות המשיח, כי כל נבואותיו מוסיפות בעתידות. כאן הרמב"ן דן על הדירוג שבמחזותיו של בלעם. אם הקדוש ברוך הוא שם דברים בפיו, אז הוא שם על פי תוכנית מסוימת. אז אמר הרמב"ן, אפשר לראות איך הן מוסיפות. זאת אומרת, כל פעם יש איזו התייחסות נוספת לגבי העתיד. מתחילה אמר שהם חלק השם ונחלתו. הגדרה של ישראל כחלק השם, נחלת השם, עם השם, זה תוכן המשל הראשון. ובשנית הוסיף כובשם הארץ והרגם מלכיה. דהיינו, השתלטות ישראל על כנען. ובשלישית ראה שבטם בארץ ופרו ורבו על הארץ, והעמידה מלך ינצח את הגג ותנשא עוד המלכות שראה דוד מתנשא למעלה וכו'. במילים אחרות, השלב האחרון שעליו אמר בלג, אמרנו כבר תרד ממני, זה כשהוא אמר למעשה העם הזה יכבוש, ישתלט על ארץ כנען, יקבע בממלכתיות, הוא ירום מהגג מלכו, ולא זו בלבד, אלא הוא יגמור עם כל האויבים, כולל האירוע ההיסטורי שישראל גוררים אחריהם את הטראומה המלכית הזאת. הוא ירום מהגג מלכו. ותנשא מלכותו, זה דוד. אז גמרנו, אז טוב כבר. ואתה בנבואה הזאת הרביעית יוסיף לראות עניין המשיח. אנחנו שוב יכולים להבין מדוע הצנזורה השמיטה את הקטעים האלה. במילים אחרות, למעשה יש פה התנבאות ברורה על חיסול התופעה הנוצרית. ואנחנו כמובן צריכים לצרף את העובדה הזאת. הם יודעים שיכולים להתפלל ברמב"ן. הם יכולים לרדת בכנסת הרמב"ן מכיוון שהיה עסק עם הנוצרים. הרמב"ן נאלץ בגיל 70 לברוח מספרד לארץ ישראל מחמת עוד ניצחון כזה, ועבדנו. הוא הוזמן לוויכוח במסגרת הוויכוחים ימי הביניים האלה. טוב, הרמב"ן הוא השתדל בכל כוחו להתחמק, אבל כשלא הייתה ברירה אז הוא חפת את השרוולים ולמד פשט כמו שהרמב"ן יכול ללמוד. אז כמובן שהכומרים והמומרים יצאו בידיהם על התחתונה. הבעיה הייתה אבל שהשופט שלפניו התנהל הוויכוח הזה, זה היה מלך ספרד הנוצרי. ואז מאלה הייתה פה בעיה. הרמב"ן נאלץ לברוח. ואז הוא הגיע לארץ ישראל וכו'. אבל על כל פנים, יש איזה ספר שמיוחס לרמב"ן, והוא ספר הגאולה. ואחת מן הנקודות שבגללו מייחסים את הספר הזה לרמב"ן, הוא בגלל הרבה הרבה נקודות שוות בין מה שהוא צפה שם בספר למה שיש כאן לפנינו, כמעט אפילו מילים שוות. אז נמצא ששלוש הגילויים שהיו לבלעם הראשונים הם על שם העבר הרחוק, על שם ההווה ועל שם העתיד יחסית הקרוב. פלוס בין דוד, בין דוד לבין בלעם, בין בלעם לבין דוד. תקופת השופטים וההתנחלות וזהו, עוד קצת. נו, מה הלאה? יכולים לראות מה היה קשה לרמב"ן. כאן תיגמר ההיסטוריה היהודית? זה בוודאי, זה מסתיים בצורה יפה מאוד, זה מסתיים ותנשא מלכותו. אבל מה הלאה? איפה הנצח של ההסתכלות? לכן באה הרביעית הזאת, והיא באה בפועל יעוץ, שכאן הוא במשמעות של תוכנית, בוא אגלה לך את התוכנית האלוקית על הסיום. ואתה בנבואה הזאת הרביעית יוסיף לראות עניין המשיח, ולכן ירחיק העניין מאוד, ואמר ערנו ולא אתה, מה שלא אמר, מה שלא אמר כן בנבואות הראשונות. ולראות ל-300 שנה זה כל כך רגיל, אבל אמר, אבל לראות ל-300 שנה ביחס אל העתיד, לכן הוא לא היה צריך כאילו איזה מדרגה מיוחדת, הוא לא היה צריך איזה עמדת תצפית מיוחדת, ולא יקדים ואמר ערנו ולא אתה אשורנו ולא קרוב. אבל הוא אמר, מה שאני עכשיו הולך להגיד לך, זה הולך שם לקראת הסוף, זה הולך לקראת אחרית הימים. ואמר שזאת עצת השם שיעץ להיות באחרית הימים. כאן, על עצם העיקרון שישנה משיחיות, שישראל עתידים לעלות על הסוס. אבל איפה הדברים היותר ממוקדים לכתובת? זה בקטע הבא, והיה אדום ירישה. מפלת אדום ביד המשיח תהיה. כי גלותנו היום ביד רומא לאדום תחשב. זוהי הכרעה היסטוריוזופית רמבנית פשוטה, שכמובן בא על סמך מקורות חז"ל. רומא, ביצנץ, מה שאתם תרצו, איך שנפרש את השליטה. אבל השליטה של האימפריה הנוצרית ברחבי העולם התרבותי של אז, כך תפס הרמב"ן את הגלות הזאת. וכמו שנאמר, והוא הוכיח את זה, תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום, גילה על חטאותייך. הרמב"ן תלה את שני היהודים הללו בפונקציה משותפת. לא יפקוד השם על אדום, אטום אבונות ציון בעת שלא יוסיף להגלותם. מתי תתקיים אותה נבואה, מתי יתמלא אותו ייעוד שלא יוסיף עוד להגלותך? ואנחנו הרי מכירים גלות בית ראשון, גלות בית שני, ועכשיו אנחנו שואלים, ומתי העניין הזה ייגמר? מתי לא תהיה עוד גלות? התשובה היא, בזמן שהוא יפקוד את אבון בת אדום. כי לא יפקוד השם על אדום, עד תום אבונות ציון בעת שלא יוסיף להגלותם. על כן הזכיר בלעם אדום. איפה בכלל אדום נכנסת בתמונה? והיה אדום ירישה. אם כפשוטו, פפשט כפשוטו. ישראל עומדים היום, בזמן שבילה מדברת על זה, הם עומדים היום בין הירדן לבין רבת עמון. כן, זה, אלה הם ערבות מואב. אנחנו מכירים, למעשה זה הצד המזרחי של דרום בקעת הירדן. אותם ערבות, זאת אומרת, אותם שטחים, אותם חלקים שהם נמצאים בשטחים כל כך רחבים, בעבר הירדן המערבי, יריחו, מצפה יריחו, שם כל השטחים האלה, יש להם מקביל בצד השני, זה ערבות מואב. שם עומדים ישראל. מה אומר בלעם? בלעם אומר, והיה אדום ירישה. דהיינו, ישראל יגיעו עד למטה, עד עקבה. נו, זה היצא יוצא לאחרית הימים. הרי דיברת כבר על כיבוש, דיברת כבר על הצלחה צבאית, דיברת כבר על הישגים טריטוריאליים. מה אתה מכניס בחשבון הגדול עוד איזה פיסת קרקע שם בדרום הערבה? נו, פטרה. נו, והיה אדום ירישה. אמר אדום, זה למעשה כינוי לממשלת רומא. לממשלה הנוצרית, להתפשטות הזאת שלמעשה סחפה את כל העולם התרבותי במשך למעלה מאלף שנה. היה אדום ירשה, על כן הזכיר בלעם אדום, כי הוא החולק על מלכותנו. צריך לזכור, רבה, איזה ממלכתיות יהודית עמוקה יש בדברים האלה של הרמב"ן על מלכותנו. הרי הוא מלך עליון הרמב"ן, מה יש לו? הגוי מלחיץ אותו, הוא נאלץ לברוח. הרמב"ן מרגיש, אני נציג הממלכתיות הישראלית. וגם אם אנחנו עכשיו בגלות, זה בדיוק מה שכתוב בנביא. תם אדונך בציון, בזמן שיפקוד על אדום. בו נאמר ולאום מלאום יאמץ. אז הרמב"ן למעשה רואה בהתמודדות הזאת רק משורה בימיו, רק שלב באיזה מהלך היסטורי גדול מאוד שמתחיל עוד בבטן של רבקה. לאום מלאום יאמץ, וחז"ל נתנו לזה ביטוי. לא נבנתה קיסרי אלא מחורבנה של ירושלים. לא חשוב, פעם זה קיסרי ופעם זה אדום ופעם זה רומא. לאום מלאום יאמץ, ישנה התמודדות בת אלפי שנים בין השניים, ובפעם אחת זה הסתיים. מתי זה הסתיים? והיה אדום ירשה. אדום ירשה בפענוח ההיסטורי של בלעם, זה סוף התהליך שהתחיל שם בלאום מלאום יאמץ. יתנבא כי לא תיפול אדום לגמרי עד את קץ ביד הכוכב הדורך. וכאן כמובן הרמב"ן הכניס הלכה לא כרב עקיבא. כי כשבר כוכבא ניסה להתמודד עם צבאות רומא, כשרב עקיבא אמר דרך כוכב מיעקב, אז רב עקיבא למד פשט כמו הרמב"ן. זאת אומרת שאדום ירשה, עכשיו הגיע הזמן שבו חיל יהודי יוכל להכניע צבאית את רומא. הדבר הזה לא התרחש, הוא נדחה בעוד מאות רבות של שנים, והיה אדום ירשה הבטחה לסיום הזה. וירא את העמלק, גם כאן יש חלק, כתוב חלק מצומצם. ואין מי שינצל מיום השם הגדול והנורא על כל העמים שיבואו צים מיד קיטים, והם הרומי. קצת קשה שם הפסוק בפשט. וצים מיד קיטים, אחד הפירושים גם בעקבות רש"י, זאת אומרת, חיל נחיתה, קומנדו ימי, המפליג בארמדה של ציים, יעברו ליד קיטים. קיטים, מה זה? אז הוא שוב זיהה אותם. קיטים, אנחנו מכירים, קרטה, האי קרטים, והוא למעשה בפריפריה של יוון. אני חושב שגם מבחינה מדינית ובדי מבחינה משפחתית וכולי, אנתרופולוגית, אז כל היושבים באיי קרטה בים האיגאי הם כולם שייכים ליוון. איך בא פה הסיפור הזה של הרומים? על כל פנים תרב הוא יטפל בזה. ועינו את השור הנזכר, ועינו עבר שם ישראל, לומר שיענו המגלים והגולים. כאן הרמב"ן נתן סיבור. יש לה שאלה כמובן כללית, בכל זיהוי האומות האלה שמשחקים פה בבמת ההיסטוריה, האם הן אומות ספציפיות שאנחנו מכירים אותן, או שהן דוגמה? הרמב"ן כאן משהו ככה עולה מתוך דבריו. כשאמר וינו אשור, אשור הוא הרי סולק על ידי בבל. אשור מן דחר שמי פה. איך, אם אתה אומר שהם הרומים, איך כל הסיפור הזה? אז הוא אומר, העיקרון הוא. העיקרון הוא, ואנחנו הרי מכירים את זה בדוגמאות רבות מאוד בהיסטוריה היהודית, שכשאימפריה מסוימת משלה על עם ישראל, הגלתה אותו, משלה בארץ ישראל, היא עשתה זאת עד שבאה אימפריה אחרת וסילקה אותה. זה כבר, אנחנו יכולים להעיד. אנחנו זוכרים את האימפריה הבריטית, ואנחנו יודעים שהאימפריה הבריטית, יש יהודים שחוו פה את החוויות האלה, איך האימפריה הבריטית סילקה את האימפריה האוטומנית, וכל אימפריה זה מאות שנים. אנחנו כבר יודעים איך האימפריה האוטומנית, למעשה, עם הממלוכים, וכל מה שבא עם הסיפור דחתה את האימפריה הרומית המערבית, המזרחית, הביצנטית. אנחנו יודעים איך האימפריה הרומית הגדולה סילקה את השלטון היווני, איך השלטון היווני סילק את הפרסי, איך הפרסי סילק את הבבלי, איך הבבלי סילק את האשורי. אז הוא אמר, זה מה שכתוב פה, שיענו המגלים והגולים. וגם הוא, עם קיטים, עדי עובד בסוף. זאת אומרת, האימפריה הזאת, גם אם היא תעמוד 1,000 שנה, כפי שהיא עמדה, היא לבסוף טיפול. והנה ישלים דבריו באובדן קיטים. ומה קורה אחרי זה? אמר הרמב"ן, אם אתה מדבר איתי במה שקוראים בשפת העמים, השקפה אסכטולוגית, זאת אומרת, השקפה של אחרית הימים כשאומה מתחלפת באומה, מה אתה משאיר לי על הבמה? את הרומים? מה יהיה אחרי זה? וזה הרמב"ן מדבר בתקופתו, כשהוא מסתכל אחורה מאות שנים, ורואה את השלטון הרומי שולט ברובו של העולם התרבותי דאז. עברו עוד מאות שנים, ועדיין הנצרות והתרבות שבאה בעקבותיה שולטת בעולם. אמר הרמב"ן, והנה ישלים דבריו באובדן קיטים, כי הם החיה הרביעית שתיקרת ביד משיח. כמו שאמר, ועובד גשמה, זה פסוק בדניאל, ויובד גופו, ויהיב עד לעיקת אשתה, וינתן למדורת אש. עדי עובד, כי יקרת זכרם לגמרי. וזה דבר מפורסם מדברי רבותינו, כי החיה הרביעית שראה דניאל, וכמובן שכל מי שניסה לפענח את חידת העתיד, אז הנבואות של דניאל הם המפתח. יש שם מראות סתומים. היינו אומרים, דניאל מדבר בצורה נוסחאית, והבעיה היא איך לפענח את הנוסחה. אז יש שם חיות, אחת מתגברת על חברתה, החיה הרביעית שראה דניאל היא רומי, אשר הגלתנו, והיא אשר תובד ביד המשיח. ואל תשתומם בזה, איך קיטים הופך לרומי? מפני שהמלכות השלישית הוא יוון, כמו שמפורש שם בדניאל, וקיטים הוא מזרע יוון, שנאמר ובני יוון אלישע ותרשיש קיטים ודודנים, כי זה אמת הוא. וחזל מודים בו, כמו שאמרו, איטליה של יוון זו כרך גדול שברומי. והוא ידוע כי שם הארץ אשר רומי מכללה תיקרא בספריהם ובלשונם איטליה. כמו שנהוג עד היום. היום זה פחות שכיח. היום אתה אומר איטליה, אתה מתכוון ליחידה המדינית האיטלקית. אתה אומר רומי, אתה מתכוון לעיר הבירה. עוד יותר מדוגנק לוותיקן, אבל בחלק גדול בעולם אתה מדבר על האימפריה הרומי. כמעט ואף אחד לא ידבר על האימפריה האיטלקית. מי שיגיד דבר כזה, עכשיו יש מדבר על מוסוליני, בתפריט צדיק ובי מחבש. האימפריה הרומי זה שם נרדף, אז הוא אומר, יש גם קרבת גזע וגם קרבת תרבות, לא נכנס עכשיו לזה, ליחסים שבין יוון לבין איטליה, אז הוא אומר, לכן זה לא קושייה, אם השם קיטים, למרות שמבחינה אנתרופולוגית מדויקת ושייך ליוון, אף על פי כן בספרות חז"ל אנחנו מכירים את השם יוון כנרדף או מתקרב לרומי. אבל העניין הוא כמו בכנען, כי היבוסי והאמורי והגרגשי והחיבי הם ובניו, והם ואביהם יחשבו כל אחד ואחד לגוי בפני עצמו, ונקראו הגויים ההם בשם אביהם, ושאר בני כאן אשר לא גברו כך הם התייחסו אליו. אנחנו מדברים על ארץ כנען כשם כוללני, ואנחנו מדברים על האומה הכנענית הספציפית לצידם של החיבי והיבוסי והגרגשי וכו'. זאת אומרת, יש לך לפעמים שמות של שבטים באופן נפרד, ויש לך שם כולל את החבורה כולה. וכן ארץ כנען תתייחס לאב, ופלישתים וכפתורים בניו לעמים אחרים. אף כאן בני יוון אלישע ותרשיש התייחסו ליוון ומלכות שלישית. וכיתים, דהיינו הגרעין היווני, וכיתים היה לגוי עצור, ויחשב מלכות רביעי, והיא שתימשר מלכותו עד המשיח ותומד בידו. כאן יש איזה קטע כמובן פרשני שהוא מסביר מבחינה היסטורית איך יכול להיות שהשם כיתים בצורה המצומצמת שלו שייך ליוון, אף עוד בגן הפעם להיות שם ירדף לרוב. אבל למה יסיום מה שחשוב לנו? שאם אתה מקבל את הזיהוי של כיתים בהוראה של רומי, הרי לך שהאימפריה הרומית היא האחרונה שתשלוט בעם ישראל ומעשה בעולם, וחיסולה הוא שיביא בעקבותיו את מלכות ישראל הנצחית. ורבי אברהם משתבש בזה והכניס בזה מלכי ישמעאל. השאלה היא כמובן איפה נכנס האסלאם בתמונה. הרמב"ן הביא את אבן עזרא שבדניאל מכניס גם את ישמעאל, והוא כמובן משתמש פה באיזה מליצה. למה נאלץ אבן עזרא להכניס את האסלאם ואת הישמעאלים? כי נפל פחדם עליו ברמיזה, כי נפל פחד היהודים עליהם, וטען איך לא תימנה מלכות גדולה ועצומה כמוה. איפה נכנס בתוך התמונה האסכתולוגית הזאת, בתוך תמונת אחרית הימים וסדר העולם המחודש לאחר כל הדברים האלה, איפה נכנס האסלאם בתמונה? וזאת הטענה מחסרון דעת. הרמב"ן לא מקבל את זה. כי ארבע מלכויות שראה דניאל כולן עומדות בזו אחר זו. זהו היסוד, זה גם מושכם מהבחינה של המדע ההיסטורי. היסוד של האסכתולוגיה, היסוד של ההשקפה ההיסטורית, זה כיצד אומה מחליפה אומה. כל אחת גוברת על הקודמת ותופסת המלכות ממנה. וכל אחת ממשכת בישראל שיבוד וגלות בימי מלכותה. למה אם אתה רואה מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח? כי אנחנו מחפשים את הנוסחה, ואנחנו לא יודעים, אז אנחנו רק רגע, יש מלכויות מתגרות. אז עם היהודי משהו באמת ככה? עובדה היא, אפשר לראות. מלחמת העולם הראשונה הניבה את הצהרת בלפור. מלחמת העולם השנייה הניבה את הכרזת המדינה. צריך שיהיה איזה סדר בעולם. עכשיו מתחילים, מי שיש לו עיניים היסטוריות ומבין עסק, מתחיל עכשיו להבין מה קורה ביוגוסלביה. הרי כל הסיפור של יוגוסלביה וכל המחלוקת שיש שם, שורשו נעוץ בערב מלחמת העולם הראשונה שפרצה בתשעה באב. בתשעה באב תף ריש עין דלת. אז המייסים בוסו גובי נסיך שם הרגו אותה, בקיצר מזה התלקח כל הסיפור. אז כל מי שידע לקרוא קצת עמוק אמר, רגע, הקדוש ברוך הוא פה מדבר פה. אבל זה בפרספקטיבה היסטורית, וכל הניסיון הזה, יש שם איזה תודעה לאומית מפותחת של השבטים הקרואטים האלה, והם רצו לעשות, ונלחמו בקיצר. הכל היוגוסלביה הזאת הרי זה נדמה לי איזה יצירה מלאכותית מדינית. עובדה היא, זה מתפרץ עכשיו, לא רוצים את כל האיחוד הזה. רב דובי נזיר אמר לי, כשפרצה מלחמת ששת הימים, אז אני לא מבין, מה הולך שם באל אריש? מה כל המלחמה הזאת, נאסר, מה זה? לא הבנתי מה מתרחש בו. הפשעת הוא שאל את עצמו, יש פה איזו מלחמה, מה המסקנה? הוא אומר, כשתתחילו מירושלים, אמרתי, זהו זה, עכשיו אני יודע מה הם מתכוונים. זאת אומרת, מוכרח להיות פה משהו. אלא לפעמים אתה רואה את זה רק אחרי עשרות שנים. אז היסוד של המשיחיות זוהי התחלפות לאומים זו אחר זו, ולכן הוראה דניאל בחלומו כי השתבדו בנו, צריך להיות, זה טעות, כי השתבדו בנו הכסדים ואחריהם יתפסו הפרסים המלכות והשתבדו בנו ואחריהם במקומם היוונים, ואחר כך יתברו הרומים ויתפסו המלכות וישתבדו בנו עד עת קץ, כי לא תיפסק מלכותם רק ביד הגואל. עובדה היא, למעשה מאז, כמעט מאז סוף תקופת אנטיוכוס, מפומפיוס, 200 שנה בפני הבית, גם אם שבה המלכות לישראל כלשון הרמב״ם בראש הלכות חנוכה, אבל למעשה לא הייתה עצמאות גמורה. כמעט ואי אפשר היה לנהל מדיניות חוץ עצמאית. כל דבר היה צריך לקבל את הסכמת הנציב או בקיסריה או באנטיוכיה או הסנאט ברומי. ומכאן ואילך הכל התגלגל. נניח השנתיים גם כן של בר כוכבא לא כל כך פשוט שהייתה פה עצמאות בכל ארץ ישראל. אמר הרמב"ן ברשימה הזאת לא נכנסת ישמעאל. והנה גלותנו כימי ארבע מלכויות. אבל אם יהיו בעולם מלכויות אחרות בימי ארבע אלה, לא ימנע מה כתוב, ולא רעם דניאל, ואין לו צורך כלל בראייתם לידיעת הגאולה. והנה בימי פרס ויוון, וגם היום, יש בעולם מלכויות גדולות מלבד רומי וישמעאל, כאנשי הודו וקוש ורומניה והטרטרים וזולתם. ואם כן יחשוב מלכויות רבות. לצורך ההסתכלות המשיחית לא צריך להכניס רשימה של כל אומות העולם, כי לא בזה אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים בשליטה על עם ישראל. השליטה על עם ישראל, איפה היא ממוקדת? והתשובה היא, רומי הם האחרונים. וידוע, כי רומי הגלתנו בימי אספסיאנוס וטיטוס לא ישמעאלי. אז זה לא נפקי מיני. השאלה היא, מי יורש את רומי בבעלות על עם ישראל? למעשה העולם הנוצרי. התשובה של הרמב"ן תקפה עד ליוז כסלו תשח"ח. ליוז כסלו תשח"ח, כשעצרת אומות המאוחדות, רובו של העולם התרבותי, החליטו להחזיר את ארץ ישראל חלקית לעם ישראל. למעשה אמר הרמב"ן, זה חיסול המלכות הרומית. לכן, בכל מקום שאנו, גם בישמעאל, גם מאודו ועד כוש, בגלות רומי אנחנו, עד שטובת זכרה ונגאל ממנה. ואפשר להבין למה הצנזורה לא יכלה להסכים לקטעים כאלה. ומי יודע? ואולי טובת עוד מלכות ישמעאל קודם המשיח. הרמב"ן מתמודד עם האסלאם. הוא מתמודד עם הישמעאלים. איפה הישמעאלים נכנסים פה בתמונה? אז הוא אומר, בוודאי שהם עושים לנו צרות, אבל הם לא תופסים את המקום המרכזי. כי הם לא הביאו עלינו גלות. אנחנו תופסים טרמפ על ההצהרות שיש לנו. אבל החיה הרביעית היא אשר הגלתנו. וכל מבין במראות דניאל ימצא פירוש זה מפורש שם. כי במראה השנית ראה העיל המנגח ונתפרש לו כי הוא מלכות פרס, והצפיר השעיר הוא מלך יוון, והקרן הגדולה הוא המלך הראשון אלכסנדר הגובר על פרס, וכעצמו נשתבר מלכותו ותעמודנה ארבע תחתיה, זה הפסוקים בדניאל, והם ארבע של אישיו המולכים תחתיו במותו. ואנחנו מכירים את מלחמת הירושה הגדולה שהייתה עם מותו הפתאומי של אלכסנדר. והנה זה דבר ברור למלכות רומי היוצא מיוון, שהוא אחד מבניו והוא המסיר התמיד. וקבלת רזל אמת היא ואינה צריכה חיזוק. וזהו פותר את הדעה של אבן עזרא. אבל חוץ מההשקפה ככה המשיחית הגדולה והשקפה ההיסטורית, הרמב"ן זרק פה איזה משפט אחד, והוא המסיר התמיד. הרמב"ן שצריך את זה. יש לנו חשבון ארוך מאוד עם הרומים. אם נתחיל מהרמב"ן אחורה, מסעי הצלב, שלטון דמים בארץ ישראל, שריפת המקדש, את כל זה הרמב"ן לא מזכיר. הוא אמר מילה אחת, הוא המסיר את התמיד. משתום הרמב"ן פה הוא רומז לדבר עמוק מאוד. נדמה לי שמסתובבת אצל תלמידי הגר"א עד היום פה בעקבות התקופה הגדולה, אלה צאצאי תלמידי הגר"א, משפט אחד בשם הגר"א, המצר ערוך. זאת אומרת, אם נקפוץ לרגע ונקריב קורבן תמיד אחד, אז גמרנו את הסיפור. זאת אומרת, יש לנו כאילו דרך, מפתח למשיכיות. יש לנו, למה הוא אמר, אם נקפוץ, כי יש לנו בעיות ברגע, מקום המזבח, טהרה, בגדי כהונה, כל הבעיות ההלכתיות בשביל להקריב את קורבן התמיד. בסדר, אז יש לך בעיות, אבל אם אתה תפתור אותם, כמובן, אם תפתור אותם שלא על פי ההלכה, אז לא עשית כלום, אז סתם שחטת את משהו. אבל אם אתה, במילים אחרות, תמיד הראשון שיוקרב כהלכתו על הר הבית, סוגר את המעגל ההיסטורי. זוהי מסורת בשם הגר"א. אני לא יודע איפה, הגר"א? והוא המסיר התמיד. הסרת התמיד, זאת אומרת, ההתמדה שבשלטון ישראל על הר הבית נשברה עם ביטול התמיד. מבחינה זאת ביטול התמיד, גם אם הוא עירה שלושה שבועות לפני שריפת המקדש, וזו ירא המשנה בתענית, על דברים שירו בי"ז בתמוז. הפרצה לעיר הייתה בכיוון של שער שכם, של הורדוס, על כל פנים מצפון. הרי עד היום יש לנו את ה... יש אבן מקיר תזעק. שם, היום קשה לגשת לשם. באחד המנזרים, בדרך האיסורים של יד שער העריות, יש אפילו חקוק שם בבטון, לא יודע אם זה סלע, על כל פנים באבן, חקוק מין לוח של איקס מיקס כזה, שמשחקים בשש בש כזה. פשוט החיילים הרומיים שישבו שם במצור, היה משעמם להם, כמו שמשעמם לכל חייל שאין לו מה לעשות. אז הם שיחקו במשחק וזה נשאר שם. מכירים את המשחקים מכולים נוספים. הם פרצו את החומה, וזוהי בקיעת החומה בי"ז בתמוז שם, מסיבה פשוטה, כי זה היה השטח הנוח ביותר. ולמעשה, מ-17 בתמוז עד 9 באב התנהלו קרבות רחוב בכל מה שאנחנו רואים פה. זאת אומרת, כשהם דוחקים את הלוחמים לכיוון של הר הבית. אז למעשה כל השטח הזה הוא היה שטח שנכבש בקרבות רחוב מבית לבית עד אישה באב. בד בבד עם קריאת החומה מוטל התמיד. נגמר, לא היו, היה מצור קשה במצב, נגמרו התמידים, לא, לא היה. אז אנחנו תופסים את זה מין פרט אחד, ודאי פרט כואב, אבל פרט אחד. הרמב"ן תפס, זוהי נקודת המפתח. אתה מבקש הוכחה שהמלכות הרביעית הזאת, זאת רומי, מפני שהיא אחראית לביטול התמיד. ולכן התקנה והחיסול שלה זה למעשה ההגשמה של התוכנית הדניאלית הזאת. החיה הרביעית מסתלקת. הוא נמצא בתמונה, אבל הוא נמצא בתמונה כטרמפיסט. הוא נמצא בתמונה כבן לוויה להתמודדות עם האימפריה הנוצרית הרומית, ולא כיסוד דומיננטי בדבר הזה. הוא בלוח שיש נוהגים לעשות תיקון חצות גם בחצות היום בין המצרים, והדבר הזה כתוב להתבונן שכל מה ש... כל ההידרדרות בהיסטוריה הישראלית באה ב... אבל הרמב"ן הוסיף פה יסוד. ההתמדה זה אחד ההוראות הפשוטות של קורבן התמיד. ההתמדה בעבודת השם זוהי עדות לרצף של הממלכתיות הישראלית. וכשרצף זה נקטע, אז האימפריה הרומית עלתה על הבמה. כשרצף זה התהפך והתמיד יחודש, אז למעשה מתגשמת ההשקפה המשיחית בישראל. כל אחד, נו, בין המצרים, בין המצרים בא. במגלה הטוב, הם לא נוסעים לחתונות, אני יודע, בייסי מרושין, עם ניגון, בלי ניגון, לא מהירים בבוקר עם מוזיקה. והרבה הוא כבר מרגיש את בין המצרים. לפעמים, כנראה שיש פה אנשים מוזיקליים, יש כאלה שקמים, במידה שקמים רק עם מוזיקה. חדשות זה לא בשבילם. זה לא, כל בשביל זה לא מספיק בקומת. אולי, איפה, אני יודע. במקרה הטוב, שיש לו, אין לו דקל, אז זה מגרד לו. זהו יוצא ידי חובת צער על המקדש. אנחנו קרובים. איפה אפשר עוד להגיד בעולם, להסתכל בעיניים של בשר ולראות את מה שקרה בשלושת השבועות האלה? ואין גם צרים. אתה מרגיש את המיצר, למרות שהביטוי הזה נאמר על ידי ירמיהו על חורבן בית ראשון. בין המצרים, חמיר לנפה, הרי לא חזרה, ראו. אז בין החומה של העיר, אנחנו מכירים את שרידיה, את התוכנית של אגריפס, זו אותה אבן שנמצאת ליד הקונסוליה האמריקאית, שם בשייח ג'ראח, אפשר לראות את שרידי החומה הזאת שאגריפס התחיל, והידידים הרומיים שלו מנעו ממנו את השלמתה. עד כדי שפלביוס מספר שלפי התכנון, אנחנו היום יודעים, חלק מן החומה הזאת מגיע למאה שערים. התוואי של החומה עובר את מעבר מנדלבום ועובר לשם, והאובי של החומה, אומר לי 3 מטר, משהו אדיר, שפלביוס אומר שאם באמת היום היה מצליח התכנון, אז ירושלים לא הייתה ניתנת להיכבש. זו כמובן הייתה הסיבה שהרומים לא הסכימו לדבר הזה. הם היו פוליטיקאים, ברגע זה הם באמת מיודדים במדינה, יהודה היא בת חסותם, אבל לא, לא כדאי כל כך שיהיה להם יום מבוצרת כזאת. אולי על סמך זה הלכו המורדים, שבכל אופן הם יצליחו לעמוד מזה. בין החומה הזאת, לא בעוצמתה, אלא החומה האחרת, הגמרא בשבועות קוראת לזה תורפה של ירושלים, זאת אומרת כאן הייתה נקודת החולשה, מפני שמצפון תיפתח הרע גם בבית שני. בין החומה הזאת לחומה של הר הבית, הנה, כאן תפסו אותנו בין המצרים, כל רודפי הישגו בין המצרים, כאן תפסו אותנו בין המצרים האלה. להבין שמה שאנחנו צריכים לעשות זה אנחנו צריכים עכשיו בקרבות רחוב, יש פרי חירניקים, מעוניינים, מאומנים בזה. הם צריכים להשיג את האויב. הם צריכים לדחוק אותו בקרבות רחוב, מבית לבית, מבית לבית, להוציא אותו מחוץ לחומה. כדי שאפשר יהיה להקריב את קורבן התמיד הזה. כדי שאפשר לא פחות מאשר חידוש העבודה במקדש. ממלכתיות ישראלית שדוחקת את בעלי רוב. איך עושים את זה? אז אנחנו אומרים שאנחנו מוכנים לקרבות רחוב. בסדר? אז מי ש שלחו אותו לקרבות רחוב הלך, הוא די, בית המדרש גליל, מה יש? יש אנשים שהם צריכים, יש להם עסק עם הישמעאלים. הרי זה מה שהרמב"ן אמר פה. הישמעאלים האלה גם נמצאים בתמונה. צריכים להילחם. אבל אלה שלא הולכים, אז למה אתה לא הולך להילחם? משמע שאתה חושב שאתה יושב פה, אתה יכול לדחוק. אבל שלוש נקודות. כך דוחקים, כך עושים משהו. אז נוסעים לשבת, נוסעים לשבת. חוזרים בעזרת השם ביום ראשון. יש שבועיים מטר. אז, אם יהיה הקידוש הגדול, בשבת זה יש דוגמה זהירה מן זהירות לקידוש גדול. השבוע הזה, הפדוי, הוא בין הרובע. אז מצד ריסי בעולים חברוי, אז אנשים פה ברובע הלכו ללמוד פה, לתמוך, לסעוד, ובחו יחד, מה הפלא? מה הפלא? האם הכל בוקר, בשתיים בזמות בוקר, הלכה לכותל? שעות עמדתי עם כסדר. ובדיין מפני שמרגישה, נו, איזה הרגשה הוא תהיה, השם ישור, עושים קידוש גדול ברובע בשבת, בסדר? כך ראוי להודות. ובאו ציון ברינה. אז אפשר בבוי לתאר איזה קידוש גדול, איזה קוגלים יתנו באותה שבס, שפה על הר הבית כבר יהיה משהו. אנשים כאלה, ודאי שכה. אבל אם חז ושלום לא, אז יש לנו שבועיים. שבועיים מיום ראשון ליום ראשון. אפשר אותם השבועיים האלה לחזור עם תוכנית ברורה, כל אחד לסיכום, לסידור. ודווקא יש ביטוי, ישעיה אומר, ככל שהציבור יותר קטן, אז השמחה היא יותר גדולה. זאת אומרת, יש איזה דיבוק, יכול על כל פעמים להיות איזה דיבוק חברים, במה דברים אמורים, אם משתדלים למצות את הדברים האלה, לנצל את הזמן. באותם השבועיים יש מקומות שאולי במידה מסוימת של צדק סגרו, גמרנו שהוא בטלה, שהוא דלת עלה, יעלה, יעלה. אין ברירה, מוכרחים לסגור. ערב ראש חודש, בערב ראש חודש, הנה, נדמה לי שכמעט ואין ישיבת הסדר אחת שפתוחה עד משעד ועד בכלל. ובצדק. אבל בסוף הם יבואו אלינו לקבל משהו. אם יבוא לנו, הוא יבוא אלה פה. אז, אבל כדי שהוא יבוא, אז צריכים לעשות משהו, צריכים לדחוק את רגלי הכובשים. לשבת פה בית המדרש, כאושו של דבר בשבועיים האלה ובין המצרים, זה לכבוש עוד יד, להשיג, להבריח את האויב. לעשות את הכל כדי שנוכל לעלות להר הבית, תביא את התמליות.